מעט יהיו פה יותר מכשירים אנשים. אז בשבוע שעבר, לא שבוע, לפני שבועיים, סיימנו, מבחינתנו, סיימנו את הדיון בעניין קדושת השבת, עמדנו על כמה נקודות בקדושת השבת, והיום אני מבקש לגעת קצת בקדושת ראש חודש, לפתוח את הדיון בעניין קדושת ראש חודש. לפני שנגיע למהות קדושת ראש חודש, נדון קצת, קודם כל, בתהליכים שמביאים אותנו לקדושת החודש. כתוב בתורה, החודש זה לכם ראש חודשים, שון הוא לכם לחודשי השנה. ואמרו חכמנו ז"ל על החודש הזה, כזה ראה וקדש. כולנו יודעים, נדמה לי שכולנו גדלנו על כך, שבעיקרון קידוש החודש בצד הנכון ובצורה הנכונה נעשה על ידי עדים, ראיית הלבנה. בדרך כלל החודש מתקדש בראיית העדים את מולד הלבנה, ואחר כך העדים באים לבית הדין, בית הדין חוקרים אותם, וברגע שנמצאו דברי מכוונים, בית הדין מקדש את החודש. נכון? זה הצד הפשוט. היום אנחנו לא מקדשים את החודש על פי הראייה, אלא על פי חשבון. את זה כולנו יודעים. מקדשים על פי חשבון. איך מקדשים על פי חשבון? אתם יודעים איך עושים את החשבון? אז בודקים את הדברים. יש כמה עקרונות, כמה יסודות שצריכים להיות מודעים עליהם. עקרונות פשוטים, נתונים פשוטים, שכדאי לדעת אותם. וכמובן יש גם דברים יותר מסובכים, יותר פנימיים, אבל נדבר עכשיו ברובד הפשוט. יש כמה עקרונות פשוטים שעל פי הם קובעים פחות או יותר את החשבון, ואני אולי אגיד לכם עוד מעט כמה דברים בהקשר הזה. אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה לזרוק משפט אחד פה לחלל האוויר. אתם יודעים שבאמצע תקופת הגאונים התעורר פולמוס גדול על הלוח העברי. מכירים את הסיפור? מי אומר כן? נו, תעדכן אותנו, תן לנו קצת פרטים. לבין? ענן. מי הוא ענן? מי הוא מייסד?
של הקראים.
של הכת הקראים. פחות או יותר, הכת הקראית שאנחנו מכירים, שמעתם עליה היום, כן? היא נוסדה פחות או יותר באמצע תקופת הגאונים, רס"ג היה אחד מגדולי המתווכחים איתם. במרכז הסערה שעמדה אז, זה אם הדין תורה הוא לקדש את החודש על פי הראייה, כן? מה פתאום אתם חכמים משנים ועושים לי עכשיו על פי חשבון? זו הייתה הטענה של הקראים. בגדול. זו טענת הקראים. עכשיו, הגאונים הוצלחו להתגונן מפני הטענה הזאת. וכשמתגוננים מפני טענה כזאת, תמיד תיאורטית יכולות להיות אחת משתי צורות של התמודדות. נכון? איזה צורות אתם מכירים להתמודד מול טענה קשה?
לחלוק על
הנחת היסוד. זה מה שחלק מהגאונים עשו. אתם הקראים חושבים שפעם קידשו על פי הראייה ושינו את זה לחשבון, ואז אתם באים לתקוף אותנו. דעו לכם, מעולם לא הייתה ראייה, תמיד היה חשבון. אתה נבהל מהטענה הזאת.
לא, סתם נשמע מוזר.
תדע לך, זאת שיטה, זה זרם מרכזי בתפיסת הגאונים.
שתמיד היה חשבון והראייה הייתה רק משהו פורמלי?
אתה כבר נותן תירוץ, ואני מחברה לא נכנס לשוב לתירוצים. מה עשו עם הראייה? אני אשלח אתכם תכף לראות, חלק גדול מהגאונים עשו את זה כך. מי שתקף לכיוון הזה בצורה חריפה הוא הרמב״ם. הרמב״ם אפילו מעז להשתמש ביטוי חריף, הוא טוען שנראה לו ואני לא משוכנע שהרמב״ם לגמרי לא צודק, שגם מי שאמר את זה לא לגמרי האמין במהלך הזה ולא עשה כן, אלא מפני הוויכוח שהיה קשה עליו. ואני לא מצטט מילה במילה את לשונו של הרמב״ם, אבל זה פחות או יותר הכיוון שבוקע ועולה מדברי הרמב״ם. כך או כך, לא משנה אם הרמב״ם צודק או לא, ויש לנו היום מתפיסת הגאונים גישה מאוד מוצקה שטוענת שבאמת מעולם לא היה ראייה, היה רק חשבון. תמיד היה חשבון. אחד הבולטים במובילי המהלך הזה הוא רבנו חננאל. ורבנו חננאל טוען את הטענה הבאה: מעולם לא הייתה ראייה. עכשיו, אתם יודעים, כשאומרים לך מעולם לא הייתה ראייה, זה הדבר הכי מקומם שיש, כי
בגמרא זה כתוב.
נגד משניות, נגד הכל, נכון? אז רבנו חננאל אומר לך שכל מה שרבן גמליאל, שהיו לו דמויות לבנה, להראות לעדים, ככה ראית, ככה ראית, נכון? כל הסיפורים האלה, הוא אומר, נועדו בשביל להוכיח קבל עם ועדה את צדקת החשבון. החשבון הוא הפעולה האמיתית שעשו. רק מה? כדי להוכיח לאנשים שאכן אנחנו יודעים לעשות את החשבונות. כן? כי יבוא אנשים יגידו, מי אתה שתעשה חשבון? הוא אומר, אתה סתם בלף בחשבון שלך. כן? אז הם מראים איך שהחשבון תואם את המציאות. על פי חשבון אני מגיע למסקנה שעכשיו צריך להיות ראש חודש, והנה באים עדים באותו יום, אומרים לך, ראינו את הלבנה, זה מצוין, הנה זה מתאים. אבל המוקד הוא הראייה, החשבון, ולא הראייה. אם אתם רוצים, תיקחו חומש, תורת חיים, נקראו גדולות, מהדורת תורת חיים, בספר שמות פרשת בו, פרק י"ב, פסוק א' וב', כן? תראו שם, מובא פירוש רבנו חננאל, ותראו שם דברים ארוכים מאוד, תראו את עמדתו של רבנו חננאל שם. אני חייב רק להדגיש, שתדעו, שאין לנו לידינו, לא הגיע אלינו כתב היד של פירוש רבנו חננאל על התורה. מה שיש לנו זה ראשונים שמצטטים אותו. לכן, מה שעשו תורת חיים, כשכתבו, התפיזו את פירוש רבנו חננאל על התורה, הם פשוט לקטו את המובאות שלו שהובאו על ידי הראשונים. אבל אין לנו איזשהו כתב יד, כן? שאומר פירוש רבנו חננאל לתורה. זה כתוב שם בהקדמה של תורת חיים. פשוט שתדעו את הנתון הזה. הרמב״ם כמובן יוצא בשצף קצף נגד המהלך הזה, וטוען שברור שפעם קידשו על פי הראייה, ובגלל מגבלות של סמוכים, ועוד כהנה שהם בית דין גדול, ועוד כהנה וכהנה. לא נכנס עכשיו לכל הפרטים, באמת השם, אם תרצו, בעזרת השם, בהמשך הדרך, נפתח את הכיוונים האלה, כן? קידשו תמיד על פי הראייה. חשבון בא כתחליף לראייה, הוא אומר, נכון, הקראים צועקים, בסדר, הקראים יצעקו, השיירה תמשיך את דרכה, אנחנו לא נבהל מזה שיש לקראים קושיה למהלך שלה. בסדר? ואנחנו נמשיך באמונתנו, אמונת אומן, נצפצף עליהם. עכשיו, הוא לא סתם מצפצף עליהם, הוא גם נותן להם תשובה. יש לו תשובה. הוא מסביר את השינוי במהלך. כן? הוא מסביר גם את משמעות השינוי במהלך. הוא מסביר גם איך זה עובד היום. כן? את כל זה הרמב"ם עושה. ואנחנו, בעזרת השם, נרחיב בזה ונדגיש את זה בצורה יותר בולטת בהמשך. בינתיים, תרשו לי רק לתת לכם כמה נתונים של חשבון, כדי שנדע את הנתונים, איך בנוי הלוח. בסדר? מהו הנתון הבסיסי ביותר לחשבון?
חודש.
אורך החודש. מהו אורך החודש?
26 יום וחצי יממה ו... לא, 26 יום ותף תף משהו חלקים.
זו הסיסמה, זו הנוסחה. כ"ט י"ב תשצ"ג. זה שם הקוד המרכזי. בסדר? הלוח בנוי על המהלך הזה. כ"ט י"ב תשצ"ג. זאת אומרת, 29 ימים, עוד 12 שעות, ועוד תשצ"ג חלקים, 793 חלקי השעה. כמה חלקים יש בשעה?
1,080.
אם המספר 1,080 מזכיר לכם את השיטה, זה 360, נכון? במעגל יש 360 מעלות, זה השיטה הזאת, המספרים, לא השיטה הישראלית הרגילה, אלא השיטה ש... אין סיבה, מי הלך לחלך שעה ב-1,080?
זה הגיוני כשאתה רוצה לעבוד עם חצי שעה, רבעי שעה, שלישי שעה, תשיעי עוד שעה. כן, אבל מה 1,080? אתה לוקח הרבה פעמים כפולות של מספרים קטנים.
אוקיי.
כמו נגיד 2 ו-5.
ככה אתה חושב? בגלל זה קבעו את ה-1,080 המספר...
לא ספציפית 1,080, ככה בגלל זה כל המספרים שהשתמשו בהם בתקופות האלה היו מספרים שהם בדרך כלל כפולות של 2-3, 2-3, 2-3, ולא...
אוקיי, אז... מה? אני חושב שזה גם קשור לעניין הזה, אבל מבחינתנו חשוב כ"ט י"ב תשצ"ג, בסדר? שזה אומר מבחינתנו, שבעצם כל חודש, אם רוצים לעבוד עם חשבון, כיוון שיש לנו עוד כלל שצריך לזכור אותו, עד חודש ימים כתוב, פרשת בעלותך. ויבוא חז"ל וידרשו, ימים אתה מונה לחודשים, ואי אתה מונה שעות לחודשים. את כל חודש צריך להיות מבחינת ימי החודש, כן? בימים שלמים. כי תיאורטית, אם לא היה צריכים להיות, לולא העיקרון הזה שימים שלמים לחודשים, היינו יכולים להחליף חודש בשעת המולד, כן? ואז לא הייתה בעיה בכלל. בסדר? ואז כלום. יכולנו להתחיל יום עם חודש סיוון, ולסיים אותו בחודש תמוז. בסדר? אבל כיוון שיש לנו עיקרון של ימים אתה מונה לחודשים ואי אתה מונה שעות לחודשים, האופציה הזאת לא נשארה, היא לא קיימת. אז מה נשאר לנו ביד? כל חודש צריך להיות בין מספר ימים סגור. אוקיי. זה אומר שבפועל נצטרך לעשות חודש אחד בין 30 יום, חודש אחד בין 29 ימים. שהממוצע של שניהם הוא 29 ימים וחצי, וזה מכסה לי פחות או יותר את העניין. תמיד יש לי תוספת של תשצג חלקים, שזה בערך, אם תעשו חשבון, כ-43-44 דקות נדמה לי, כן? כפול 12 חודשים בשנה, זה כבר נותן לנו הפרש של 9 שעות בערך, כן? זאת אומרת, כל שנה, אם נלך, אם תהיה לנו, כל השנים שלנו יש שנים של 354 ימים, הבנתם? 354 זה 6 חודשים 30, 6 חודשים 29. בסדר? אם כל השנה תהיה ביחידות כאלה של 354 ימים, דהיינו, תמיד יהיה לנו חודש מלא, חודש חסר, חודש מלא, חודש חסר, אנחנו נשאר עם עודף של 9 שעות כל שנה. זאת אומרת שפעם בשלוש שנים, אנחנו צריכים לספק למערכת יום נוסף, ועוד קצת. יום נוסף, נשאר לנו עוד 3 שעות עודף. כן? שזה, בכל 8 שנים, עוד יום נוסף. כי 3 כפול 8 שנים, נותן לנו 24 שעות, נותן לנו עוד יום נוסף. בסדר? אתם מבינים? הנה אני מראה לכם קצת, טיפה את נבחי החשבון. עכשיו, יש לנו עוד עיקרון אחד בחשבון. עיקרון אחד נוסף בחשבון, זה לשמור את חודש האביב, שפסח צריך לצאת בתקופת האביב, שזה מאלץ אותנו כמובן, אם רוצים שחג הפסח תמיד יחול באביב, זה להתחשב בשנת שמש, כי בחודשי לבנה ניסן תיאורטית יכול לצאת פעם אחת באביב, פעם אחת בקיץ, וכולי, הוא יזוז כל פעם 11 יום. ועוד קצת. בסדר? כיוון שכך, אז הלוח העברי צריך להיות בנוי גם מתחשבות בשנות שמש, כמו שנת ירח. כמה ימים בשנת ירח? עכשיו רק להבהיר. שנת ירח, המושג שנת ירח הוא מושג מלאכותי. נכון? כי ירח לא עובד בשנים. ירח עובד בחודשים. כשאני אומר שנת ירח, הכוונה היא 12 חודשים של ירח. כי הירח במהותו הוא חודשי, הוא לא שנתי. השמש הפוך. חודשי השמש אין להם שום משמעות. תלכו אצל הנוצרים, כן? הלוח הנוצרי, ותראו 31 יום, אין שום משמעות 31 יום. מובן? שם המוקד הוא השנה, שרצו לחלק אותה ל-12 יחידות, אז המספר העגול שמחלק לך שנה שהיא בשנת שמש היא 365 ימים ורבע, כן? אז ברור שאוטומטית מסתבר 30 יום כיחידה, אם מחלקים את זה ל-12, כן? אז מקבלים כל יחידה של 30 יום, כיוון שיש לנו יותר, אז צריכים כמובן ליצור גם את היום הנוסף הזה בכל חודש, יהיה חודשים של 31, חודשים של 30, והגדילו לעשות שיצרו אפילו חודש ל-28, שאין לו שום משמעות, אבל זה כבר בהזדמנות אחרת, לא הזמן שלא להתעסק עם זה. בסדר? אבל מה שחשוב לנו כרגע, שיש לנו פער של 11 ימים ורבע בין שנת שמש לשנת חמה, לשנת ירח. נכון? 365 ימים ורבע מול 354 ימים. הפרש הוא 11 יום ורבע. שזה אומר, כל 3 שנים תוספת של חודש. נכון? אבל זה לא מספיק. כי תוספת של חודש זה תוספת 30 יום, עדיין נשארים לנו 3 ו-3.40, כמעט 4 ימים בכל שנה כזאת. בכל 3 שנים כאלה. כן? אם תקחו 3 ו-3.40 כאלה ב-19 שנה, מה תקבלו?
פעמים
זאת אומרת שאנחנו מקבלים, כן? מחזורי העיבור של השנים הם מחזורים של 19 שנה, כן? וב-19 שנה, אם תעשו 19 כפול 11 ורבע, תקבלו פחות או יותר כ-210 ימים. קצת יותר מ-210 ימים. 19 כפול 11 זה כבר 209. נכון? אבל זה יש לנו עוד רבע. נשאר לנו עוד איזה עודף מסוים. מבינים את החשבון? בסדר? אז ולכן אנחנו נוקטים גם בכל 19 שנים 7 שנים מעוברות. והסימן של השנים מעוברות בתוך 19 שנים, אתם יודעים מה הוא? גואה עזק. שנה שלישית, שישית, שמינית, 11, 14, 17 ו-19. בסדר? 7 שנים בתוך 19 שנים, שזה נותן לנו פחות או יותר, וגם זה אתם יודעים שנשאר לנו עוד קצת עודפים. איפה נכנסים העודפים האלה, איפה מלאים אותם? אל תשכחו שמהחודש נשארו לנו שעות, שברבות הימים זה הופכים להיות ימים. נכון? אתם זוכרים? שאמרנו שזה כפתד את בית השטג, זה שאתה עושה 354, זה אומר לך שכל שנה יש לך תוספת של יום אחד, פלוס עוד 3 שעות, שבשמונה שנים מוסיפים לך עוד יום אחד. כן? ופה יש לנו גם כן עוד עודפים קטנים, על שבגוח עזת אתה מקבל 210 ימים תוספת. כן? אבל האמת היא שיש לנו יותר מאשר 210 ימים תוספת, כי 11 ורבע כפול 19 נותן לנו 209 ועוד 19 רבעים, שזה עוד 4 ימים פחות או יותר, 4 ו-3.40 של יום, יום אחד כבר נכנס בפנים, כן? נשאר לך 3 ו-3.40, זאת אומרת בעצם נשאר לך עוד כ-4 ימים, שאותם גם אתה צריך לפזר בשביל. פה נכנס גורם נוסף בחשבון, והוא הגורם שנקרא כסדרן, שנה שלמה, שנה חסרה וכו'. הגורם הזה ואומר לך שיש שנים, ויש חודשים שהם תמיד מלאים, יש חודשים שהם תמיד חסרים. נכון? וחשבון כסלו אפשר לשחק איתם. תשרי תמיד מלא. חשבון כסלו נשים אותם בצד. טבת תמיד חסר. שבט מלא, אדר סמוך לניסן, הכלל, אדר סמוך לניסן, חסר. האדר הנוסף תמיד יהיה מלא. זוכרים מה שעשינו את החשבון? 210 ימים חייבים 30 יום, כל חודש נוסף. אבל, לכן החדש, האדר הנוסף שהוא אדר א', הוא תמיד 30 יום. בסדר? אדר ב' או אדר הסמוך לניסן, תמיד חסר, 29 ימים. ניסן תמיד מלא, 30 יום, אייר תמיד חסר, סיוון תמיד מלא, תמוז תמיד חסר, אב תמיד מלא, אלול תמיד חסר. זה בקביעת הלוח. כשקבעו לצורך הנוחיות, עשו את זה כך. תכף נגיד לכם כמה שיקולים, הפעילו אותם בקביעת הלוח. וכמובן, חשבן וכסלו. פעמים, שניהם חסרים. ואז השנה היא חסרה. פעמים, שניהם מלאים. ואז השנה היא שנה שלמה. ופעמים, חשבן חסר וכסלו מלא. בסדר הזה דווקא. כן? כדי ליצור כשלי מלא, חשבן חסר, כסלו מלא, תמת חסר, וכו', לפי הסדר. בסדר? ואז השנה היא כסדרה. בכלל, כדי לדעת, שהשנים מסומנות בשלוש אותיות. כל שנה יש לה סימן של שלוש אותיות. למשל, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. דוגמה. אני לא בטוח שהיא השנה שלנו, סתם, בטוח שהיא לא השנה שלנו. בסדר? מה זה בית שין ציין? אומר לך, ראש השנה ביום שני, פסח בשבת, יום ראשון של פסח בשבת, והשנה היא שנה שלמה. זה אומר חשבון כסלו מלא. האות האמצעית תמיד יכולה להיות אחת משלוש האותיות האלה. או שלמה, או חסרה, או כסדרה. בסדר? האות הראשונה זה תמיד היום הראשון של ראש השנה, והאות השלישית היא תמיד היום הראשון של חג הפסח. וכך שמי מסומן. בסדר? זה הסימן של השנה. טוב. אז זה הבנו את סימנים, ראינו גוח הצד, ראינו כפתת את בשת הצד, אלה בעצם יסודות החשבון, פחות או יותר. עכשיו, לתכתיבים שמכתיבים לחשבון, שבגללם יוצרים כל מיני, איך קובעים איזה שנה תהיה שלמה, איזה שנה תהיה חסרה וכו'.
כמה ימים חסר?
אה?
כמה ימים חסר לך?
אבל זה לא מספיק.
לראש שנה לראש שנה.
כן, אבל יש לי גם אינטרסים נוספים. יש לי אינטרס שיום כיפור לא יצא ביום שישי. ויש לי אינטרס שיום כיפור לא יצא ביום ראשון. ויש לי אינטרס של לא אדור ראש ולא בדו פסח. אבל אדור ראש ובדו פסח הם כבר תוצאה של האינטרסים האחרים האלה. שושנה רבה לא יצא בשבת. למה? כי אנחנו רוצים שיהיה יום ערבה שלא לבטל אותו. בסדר? כי לא נותנים לרב בשבת. לא רוצים שושנה רבה יצא בשבת. כן? אני אינטרס משם היו בימין, היו מכניסים לשיקולים גם את שאלת יום עצמאות. שיום עצמאות לא יצא ב... בימים שני, רביעי, שישי וחמישי, בכל ימים שהוא יוצא, שהוא יוצא בעיה. אתם יודעים שיש פולמוס גדול עכשיו? אתם מודעים לפולמוס? ביום ראשון האחרון, ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים קיבלה החלטה שמהשנה הבאה, יום העצמאות תמיד יחול בימי חמישי, בשבוע. זאת אומרת, בשבוע שבו יחול ה' באייר, שבוע שחל בו ה' באייר, באותו שבוע, יום חמישי שבו, לא משנה מה התאריך שלו, כן? הוא יהיה יום העצמאות. ויום רביעי שלפניו יהיה יום הזיכרון. זאת ההחלטה של ועדת השרים, ומיום ראשון, אני יכול להגיד לכם שהמייל שלי מוצף בעשרות מכתבים, של רבנים ואנשים מכל קצות הזה, ורובם מתנגדים ובצדק, מאותם תומכים או אומרים לא כדאי לנהל מאבק על זה וכיוצא בזה, הם פחות או יותר הכיוונים. עכשיו לגופו של עניין, לא ניכנס עכשיו לגופו של עניין, אבל תראו, זה דבר שוודאי היה ראוי להתחשב בו. כי ברגע, אתם יודעים מה קורה עכשיו, יום עצמאות יכול לחול באחד מארבעה ימים. על פי העיקרון לא עדו פסח סליחה, לא בדו פסח, כן? על פי העיקרון הזה גם, אוטומטית, לא א', ג', ה', יום העצמאות. יום העצמאות לא יכול לחול לא ביום ראשון, ולא ביום שלישי, ולא ביום חמישי. נגזרת מלא בדו פסח. כן? כי כידוע לכם, יום העצמאות הוא תמיד יחול ביום השביעי של פסח, שהוא תמיד יום מוקדם יותר ליום ראשון של פסח. בסדר? ולכן, יוצא ככה. אז יום העצמאות לא ראשון, לא שלישי ולא חמישי. מתי נשאר?
שני, רביעי.
שני, רביעי, שישי, שבת. כשהוא חל בשבת, הוא מוקדם. כשהוא חל בשישי, הוא מוקדם. כשהוא חל בשני, עד עכשיו, עד לפני שנתיים, שלוש, אז הוא היה ביום שני, כן? עכשיו, כדי לא לגרום חילול שבת, מוצא שבת ליום הזיכרון, דחו אותו ליום שלישי. יוצא שמבין ארבעת הימים שיום העצמאות יכול לחול בהם, שלושה ימים מבוטלים אוטומטית, נדחים או מוקדמים. נשאר לך רק יום רביעי. יום רביעי הוא למרבה המזל שלו, הוא לא בדיוק היום הכי פייבוריט שבו נופל יום עצמאות, הוא נופל יום עצמאות ביום כזה, אבל הוא נופל סטטיסטית יותר באחד שלושת ימים אחרים מאשר ביום הזה. יוצא שאחת הטענות של המצדדים היא שבכל מקרה, בגלל כל הדברים, כבר ביטלתם את ה' באייר, אף פעם כמעט לא יחול ה' באייר, אף פעם לא יחול בה' באייר, יום עצמאות אף פעם לא יחול בה' באייר, מלבד מקרים בודדים, כן? אז לכן אמרו, זה לא נורא לעשות את הדבר הזה. אבל למשל, זאת דוגמה של אם שיקול כזה יכול היה להתחשב, יכולים להכניס אותו גם כן לתוך המערכת, אז היו מתחשבים בו. בסדר? אבל אתם מבינים שכל התחשבות בו היא, למה לא עושים יום עצמאות בשבת? אל תטעו, זה לא בגלל שאי אפשר לעשות מנגל בשבת. כי אני מבטיח לכם, אפשר לדחות את המנגל ליום ראשון. כן? ועוד דבר כדאי לדעת, שבקום המדינה עוד לא היו מנגלים. ימי עצמאות הראשונים לא כללו מנגל. זה התפתחות יותר מאוחרת של השנים האחרונות. התפתחות ממש מסורתית שזה אי אפשר בלי מנגל ביום עצמאות, זה עסק של, אני מעריך, משהו כמו 15-20 שנה מקסימום. אני עוד זוכר ימי עצמאות גדולים, בלי המנגל. אפשר היה, והסתדרנו בלי זה. זה היה יום עצמאות יפה גם בלי זה. כן? זהו. הבנו את הרעיונות. פשוט ניסיתי כאן להראות לכם את הדברים האלה. איך עובד חשבון? מה שבעצם טוען רבנו חננאל, שאת הקרונות האלה לחשבון ידעו כל הזמן. והפעילו אותם. כן? ופעלו איתם בלי קשר לראייה. ראייה פעם לא שימשה באמת איזה גורם. כן? היא רק שימשה גורם כנגד הטוענים. ומשפט אחד שאני רוצה להגיד לכם, הרמב״ם כאמור מתנגד, ועל זה בעזרת השם שבוע הבא קצת נסביר מה עומד בבסיס ההתנגדות של הרמב״ם, ובעקבות זה כמה דברים שתפקידו של החשבון על פי תפיסת הרמב״ם, תפיסת הרמב״ן, שם יש כמה דברים מעניינים גם שמתחילים לקרב אותנו יותר לעיסוק בקדושת ראש חודש, במהות הקדושה של ראש חודש. אבל רק קוריוז מעניין שכדאי לדעת, שרבנו חננאל בית, כשהוא טוען שאף פעם לא חישו על פי ראייה, הוא מביא ראייה בתקופת המדבר. הוא אומר לנו במדבר, איך אתה רוצה שקדשו על פי ראייה? הרי הקיף אותם עמוד ענן ביום ועמוד אש לילה. זאת אומרת שבכלל לא, הם לא, הוא לא שמש במערך בכל 40 שנות המדבר. אז ודאי שבשנות המדבר הם קידשו על פי חשבון. זאת טענת רבן חננאל. עכשיו אני לא יודע אם רבן חננאל האמין בזה או לא, אמר לכם כבר שהרמב״ם, לא, אני לא צוחק, כי הרמב״ם עצמו אומר. אני בשבוע הבא בעזרת השם אביא לכם את הציטוט של הרמב״ם, כן? הרמב״ם אומר, אני לא יודע, הוא בעצמו אומר, אני חושב שגם הם לא האמינו מה שהם אומרים. עכשיו, אני אומר לכם, כמי שמסתכל ברבן חננאל, הטיעונים נשמעים שלא, בחינות, הטיעונים נשמעים שהוא משוכנע במה שהוא אומר. כן? לא, זה חשוב לדעת. כי אני, כשאני קורא את רבנו חננאל, יש לי הרבה קשיים. הרבה מאוד קשיים. אבל לא עושה רושם שרבנו חננאל אומר את הדברים האלה רק בשביל אפולוגטיקה. מה שיכול להיות שמתפתח מדברים כאלה בדרך כלל, שיכול להיות שהסג אמר את זה אפולוגטי, כן? אבל אתם יודעים מה קורה לאדם שאומר דברים, טוען כל הזמן באפולוגטיקה, טענה מסוימת. בסוף היא הופכת להיות טענה שהוא מאמין בה, תופך טענה עקרונית שלה. זאת אומרת, בהתחלה הוא חשב על זה רק בגלל כדי לתת להם תשובה, אז הוא נותן תשובה כזאת, אבל אחר כך הוא משפץ אותה, וזה, ואז בסוף הוא אפילו משתכנע. הוא משכנע את עצמו, זה הדבר הכי גדול, שאדם אפילו מצליח לשכנע את עצמו שהוא צודק. כן? אז זה, תראו שם. כמובן, אני מתקשה לקבל את הטענה הזאת, כן, שיש עמוד אש ועמוד לילה, עמוד אש ועמוד ענן, לא השביטו את הטבע, את המציאות הטבעית של ההתהלכות במדבר, באור יום זה היה יום והיה לילה. לא שהיה יום ולילה רגיל. רק שעמוד ענן הלך לפני המחנה, ועמוד אש הלך, העיר להם את הלילה וכו', אבל זה לא השביט את המצב הטבעי של, של המציאות, של ההוויה. לא. עד כאן להם.
זה לא הבנתי כלום. זה לא הבנתי כלום.